שלום, ערב טוב לכולם, כאן גלעד אלפר עם פרק 17 בפודקאסט 3 בריבוע. אני אדבר על שני נושאים. הנושא הראשון זה יוקר המחיה, דבר שהולך ונהיה פופולרי בימים אלה. והדבר השני זה הסיפור המעניין של החרם הצרכנים על בד לייט בארצות הברית. אז אני אתחיל עם יוקר המחיה. זה נושא כאמור שהולך ונהיה פופולרי בימים האחרונים בגלל ש... סופרמרקטים, חברות לייצור מזון, יבואניות מזון, כולם מתחילים או ממשיכים להעלות מחירים. וזה כמובן מעורר צעקה גדולה מצד פוליטיקאים, מצד התקשורת, אז שווה להגיד על זה כמה מילים. דבר ראשון, צריך לומר שיש גל אינפלציה בכל העולם. רק לפני כמה ימים, חברת מונדלז האמריקאית פרסמה תוצאות של הרבעון הראשון, ובתוצאות הם סיפרו שהמחירים שלהם עלו ב-16% משנה שעברה. ורואים את הדבר הזה בהרבה חברות אחרות שמכרות החל מתמרוקים וחלה בחלב ולחם ודברי מזון אחרים בכל העולם. ובמובן הזה ישראל לא יוצא דופן. המובן שבו ישראל היא כן יוצא דופן לעומת מדינות המערב באופן כללי, זה שפה במדינת ישראל המדינה או הפוליטיקאים עצמם מוסיפים בעצם כבר שנים רבות גורמים למחירים במדינת ישראל להיות יקרים יותר בעשרות אחוזים מהמחירים בחול. הדבר הזה נמשך כבר עשרות שנים, ועכשיו זה אולי כואב במיוחד בגלל שהמחירים מעבר לזה עולים, כאמור, בגלל האינפלציה העולמית. ומה שמאוד חשוב להבין זה שהסיבה שהמחירים כאן הם יקרים יותר ממדינות אחרות בעולם המערבי, זה באמת אך ורק באשמת הפוליטיקאים. אין שום סיבה מבנית, טכנית, דמוגרפית, גיאוגרפית, גיאופוליטית, או כל סיבה אחרת למה המחירים בארץ יהיו משמעותית יותר יקרים מהמחירים בחול. יש סיבה למה המחירים יהיו קצת יותר יקרים מאשר ארצות הברית. השוק הישראלי הוא קטן יותר מהשוק האמריקאי, אנחנו נמצאים בבדידות גיאוגרפית, כלומר דברים שאנחנו מייבאים עולה קצת יותר כסף להביא אותם לכאן, כי הרי אין לנו גבול משותף, לא עם ארצות הברית ולא עם מדינות אירופה. אז במובן הזה יש סיבה אמיתית למה נהיה קצת יותר יקרים מאשר בחול. אבל אין סיבה אמיתית למה נהיה הרבה יותר יקרים מאשר בחול. והסיבות הן כאמור סיבות של מדיניות. כלומר, החל מזה שהרגולציה היא בין הגרועות בעולם המערבי, דרך זה שהייצור המקומי של המזון בארץ מנוהל ומתוכנן מרכזית על ידי המדינה בצורה דומה למה שברית המועצות עשתה כשהיא עוד הייתה קיימת, וחלה בזה שהייבוא עצמו הוא מאוד מאוד מסובך והרבה פעמים פשוט אסור לייבא מינים רבות של פירות וירקות וגם מוצרי מזון אחרים. ואחד הטענות הנגדיות למה שאני אומר עכשיו זה שיוקר המחיה זה בגלל שאנחנו רודפי בצע, והסופרמרקטים רודפי בצע, והרשתות הם מונופולים, ואנחנו חזירים, וכל הדברים האלה. אז אני אחלק את הטענה הזו לשני חלקים. יש את הטענה הכללית של חזירות ורדיפת בצע. וזה אני מתאר לעצמי סוג של טענה אנטי, או סליחה, אוטו-אנטישמית. כביכול אנחנו יותר חזירים מאשר במדינות אחרות. כי אם אנחנו יותר יקרים ממדינות אחרות בגלל שאנחנו חזירים, ורוטפי בצע, זה כנראה אומר שאנחנו יותר חזירים ברוטפי בצע מאשר האחרים. וזאת טענה אנטישמית וגם טענה מטומטמת. בכל העולם עסקים רוצים לעשות כסף, זו הסיבה שהעסקים בכלל קיימים, אנשים באופן כללי לא עובדים מבוקר ועד ערב בשביל, מתוך הנאה, עושים את זה בשביל להרוויח כסף. וזה משותף לכל העולם. אז הייתי אומר שכדאי מאוד להפסיק עם הטענה שכאן יותר חזירים מאשר במדינות אחרות, אלא אם כן אתם אנטישמים. אם אתם אנטישמים, זה בדיוק הטענה שאתם אמורים לטעון. הדבר השני הוא של הסיפור של הרשתות והמונופולים והחקלאים המסכנים מקבלים גרושים על התוצרת שלהם, וצריך בעצם לטפל ברשתות, בסופרמרקטים. וזה בוודאי נדמה לי טענה מאוד לא הגיונית. דבר ראשון, כמו שאמרתי בפודקאסט קודם, השוק של הקמעונאי מזון נראה שוק תחרותי למדי. ששת הקמעונאים הגדולים מחזיקים פחות מ-50% מהשוק, יש אלפי מקולות, מיני מרקטים וסופר מרקטים קטנים בארץ, והמבנה הזה של יצרנים ושל מי שמוכר בסוף את התוצרת לצרכן, זה לא דבר שמיוחד לשוק המזון. גם חנויות סלולר הם כימונאים כימונאיות של טלפונים סלולריים, ומשום מה אף אחד לא טוען נגד המחירים הגבוהים של הסמארטפונים בארץ. כלומר, ההבדל האמיתי בין שוק המזון לבין שוק הסמארטפונים זה לא שיש חנויות, בכל השווקים יש חנויות. ההבדל הגדול הוא ששוק הסמארטפונים בארץ, או שוק המחשבים באופן כללי, שוק הגאדג'טים וכו', הוא שוק יחסית חופשי. כלומר, מי שפועל בשוק הזה הם כימונאים פרטיים, יבואנים פרטיים, ואפשר לייבא חופשי. כלומר, אפשר לייבא סמארטפונים מחול בלי שום בעיה, או כמעט בלי שום בעיה. וזה ההבדל הגדול. ההבדל הוא שבשוק המזון אי אפשר לייבא מזון בצורה חופשית, יש הרבה איסורים, ממש איסורים, למשל אסור לייבא בננות, למשל אננס בפועל כמעט אי אפשר לייבא, ויש מעבר לזה מכסים, מה שהופך את היבוא ללא כדאי, ומעבר לזה הדברים העיקריים בשוק המזון בארץ, כמו חלב, בשר, ביצים, הם לחלוטין מנוהלים על ידי המדינה. דרך מועצות כמו מועצת הלול, מועצת החלב, המדינה מחליטה בדיוק מי מייצר חלב, כמה לייצר, למי מוכרים, באיזה מחיר, וכמו כל שוק שהמדינה מנהלת, גם השוק הזה מנוהל בצורה מאוד גרועה, המחירים יחסית גבוהים, האיכות יחסית נמוכה, מי שלא יודע, כנראה שזה 20% או 30% מהביצים בארץ נגועות בסלמונלה, יש חוסרים מדי פעם, בגלל כל מיני עיוותים של מנגנון פיקוח המחירים, ויש עוד כל מיני דברים שקורים בשוק הזה. והסיבה שהמדינה מנהלת את השוק ומונעת יבוא חופשי של פירות וירקות ושל מיני מזון אחרים, היא מאוד פשוטה. הסיבה היא שהלובי החקלאי הוא פשוט לובי מאוד מאוד חזק בארץ. זה הכל. זה בחלוטין סיבה פוליטית של אלימות פוליטית, של קבוצה, יחסית קטנה באוכלוסייה הישראלית שמקבלת הגנה מצד הפוליטיקאים והמדינה נגד תחרות מקומית ונגד תחרות מחול. התחרות שהחקלאים כיום הגדולים שבהם בכל אופן נהנים, לא רק, ההגנה היא לא רק מפני תחרות מחול, כלומר לא רק מפני יבוא, ההגנה היא גם מפני חקלאים אחרים או עיקרים אחרים, יותר חדשניים, יותר חרוצים, יותר מודרניים, שהדרך שלהם לשוק חסומה על ידי שיטת המכסות והניהול המרכזי של המדינה. כלומר, כביכול אפשר יהיה לצפות שדווקא היום, בגלל הבעיות ההולכות וגדלות של יוקר המחיה בארץ, האינפלציה העולמית, אפשר יהיה לצפות שדווקא היום הפוליטיקאים, המדינה, ינסו לתקן את המצב. כלומר, לעשות ליברליזציה לשוק המזון, ולקרב את המודל שלנו למודל שקיים בארצות הברית ובאירופה המערבית. יבוא חופשי, פירוק כל המועצות, מתן חופש גמור לחקלאים המקומיים, לגדל מה שהם רוצים, למכור מה שהם רוצים למי שהם רוצים, ובאיזה מחיר שהם רוצים. או ליתר דיוק באיזה מחיר שיוסכם עליו בין שני הצדדים. ומעניין שאנחנו לא רואים את זה. הפוליטיקאים שכביכול כל כך דואגים לנו וכל כך אכפת להם מאיתנו, במקום לעשות ליברליזציה של השוק, במקום לפתוח לשוק חופשי, ליבוא חופשי, במקום לעשות דרגולציה, מדברים על פיקוח מחירים, על כנסות, שפה של איומים. כלומר, אותם פוליטיקאים, אותם מוסדות מדינה, שבמשך עשרות שנים פוגעים באזרחים הישראלים, על ידי כך שהם מספקים לנו מזון באיכות נמוכה ובמחיר גבוה, במקום לנצל את ההזדמנות הזו עכשיו לתקן את חטאי העבר, ובמקום באמת לשפר את המצב שלנו מבחינה גם כספית וגם בריאותית, מעדיפים להנציח את המצב המושחת הקיים על ידי כל היומים המטופשים האלה בפיקוח מחירים. מה שאמור להיות עוד עדות למי שעוד לא השתכנע, שמדינת ישראל היא האויב האמיתי של עם ישראל. אולי מילים קשות ולא נעים להגיד את זה, אבל זו האמת. הפוליטיקאים הם האויבים שלנו. הפוליטיקאים הם הסיבה שהמחירים גבוהים והאיכות נמוכה. זה הכל. משחק פוליטי מלוכלך שכנראה עוד לא קם הפוליטיקאי בישראל, שהוא גם מספיק עוצמתי וגם מספיק מעניין אותו הדברים האלה בשביל לתקן את זה. וזה כולל את הפוליטיקאים שמכהנים כיום בממשלת ימין כביכול, אבל בפועל, לפחות מבחינה כלכלית, הם מושלים כאחרון השמאלנים. יש עוד הרבה דברים להגיד על יוקר המחיה. יוקר המחיה לא מצטמצם רק לנושאי מזון. למשל, יוקר המחיה הוא קשור גם לזה שמחירי הנדלן בארץ הם מאוד מאוד גבוהים. וגם זה בגלל מדיניות של הממשלה או של המדינה. אין שום סיבה למה לא ייבנו בארץ בעשור הקרוב עוד מיליון דירות, מה שיצניח את המחירים של הדירות ויקל על כולנו לחיות ברמת חיים גבוהה יותר. עוד פעם, זה המדינה עושה את זה, המדינה אשמה. יוקר המחיה זה גם סיפור של מיסים מאוד גבוהים. ככל שהמיסים גבוהים, כך נשאר לנו פחות הכנסה פנויה, מה שמעלה את יוקר המחיה במובן הזה, שיש לנו פחות כסף להוציא על הדברים שאנחנו רוצים לקנות. למשל, שני העשירונים העליונים במדינת ישראל משלמים 90% מסך כל מס ההכנסה בארץ. והסו-קולד עשירים האלה, שהם כמובן מאוד לא עשירים, נושאים על כתפיהם את רוב נטל המס. כמובן יוקר המחיה מנקודת המבט שלהם עולה מכיוון שהם משלמים כל כך הרבה מיסים, וכמובן שהדרך האמיתית לטפל בבעיה הזו זה לרסן את התקציב של המדינה, להפסיק להוציא כל כך הרבה כסף שהמדינה במילא מוציאה בצורה מאוד לא יעילה ויש מי שיגיד אפילו מושחתת, וכך אפשר יהיה להוריד את נטל המיסים, כך ההכנסה הפנויה תעלה ויוקר המחיה כבעיה תצטמצם. וגם את זה לא עושים הפוליטיקאים, כי כמובן פוליטיקאים רוצים יותר מכל דבר אחר, לגבות כמה שיותר מיסים, ולחלק את המיסים האלה לקבוצות שאמורות לתרום להם כספים, שאמורות להצביע בשבילם. קיצר, עוד דוגמה של שחיתות, חוסר מס, או עליבות מטעם, או מצד המדינה. והאלמנט האחרון של יוקר המחיה שאני רוצה להזכיר כרגע, זה שהמחירים יכולים להיות גבוהים, המס יכול להיות גבוה, אבל אם המשכורת מאוד גבוהה, אז גם זה יכול לפתור את הבעיה של יוקר המחיה. כן? אם מרוויחים הרבה מאוד כסף, אז אפילו אם משלמים הרבה מיסים, ואפילו אם המחירים הגבוהים, הם גבוהים, אז יכול להיות שבסופו של דבר, יוקר המחיה הוא לא בעייתי, כי רמת החיים היא גבוהה, כי המשכורת היא מאוד גבוהה. והנה עוד, גם כאן מדינת ישראל מפספסת, מתאמרת באזרחיה, הפריון הכלכלי במדינת ישראל, כלומר כמה אנחנו מייצרים כל שעה, הוא יחסית נמוך לעומת העולם המערבי, בגלל זה גם המשכורות יחסית נמוכות לעולם המערבי. אני מדבר על משכורות במגזר הפרטי, שם המשכורות באמת נקבעים פחות או יותר על ידי הפריון הכלכלי. המגזר הציבורי זה משהו אחר, שם זה הרבה פעמים נקבע על ידי כמה נזק אפשר לעשות, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע. הנקודה שלי שאם היו באמת רוצים לפתור כאן את בעיית יוקר המחיה, אז זו הייתה יכולה להיות דרך טובה לעשות את זה. להעלות את הפריון הכלכלי כדי שהשכר בארץ יעלה. ובשביל להעלות את הפריון הכלכלי צריך למשל לעשות יבוא חופשי של הכל, כולל של מכונות, או בעצם בעיקר של מכונות, לעשות דרגולציה, כי כאמור הרגולציה במדינת ישראל היא זוועתית וזה פוגע מאוד מאוד ביכולת של עסקים קטנים לקום ולסגשג, ולכן זה יוצר פחות הזדמנויות כלכליות, לכן זה פוגע בשכר. אפשר גם לפתור את בעיית הפקקים, הפקקים הם עול גדול שמוריד את הפריון הכלכלי. תחשבו למשל, במדינה ללא פקקים, אינסטלטור יכול להגיע לחמש לקוחות, חמישה לקוחות ביום. עם פקקים, רק שלושה. וזה הבדל גדול מבחינת הפריון. אפשר גם לומר שאם החינוך לא היה כל כך גרוע, אז הפריון הכלכלי היה גבוה יותר, כי האיכות של ההון האנושי הייתה גבוהה יותר. ובשביל זה המדינה צריכה לאפשר את שיטת השוברים, וגם את זה היא מסרבת לעשות. כלומר, אם לסכם את הנקודה הזו בפודקאסט, בעיית יוקר המחיה היא בעיה ש-99% ממנה. זה בעיה שנובעת אך ורק מהמדיניות המושחתת של מדינת ישראל. זה הכל. מדינת ישראל, הפוליטיקאים, המוסדות מדינת ישראל באופן כללי, אבל זה באמת הפוליטיקאים. אותם 120 שמשרתים עובדים בפרלמנט כחברי כנסת, הם הסיבה הכמעט בלעדית לעובדה שיש בעיה של יוקר המחיה בארץ, לעובדה שהפריון הכלכלי נמוך, לעובדה שהמשכורת הממוצעת היא נמוכה, לעובדה שהחינוך הוא עלוב. הפוליטיקאים אשמים מזה לחלוטין, אין שום סיבה טכנית, כלכלית או כל סיבה אחרת שהמצב לא יכול להשתפר בצורה פנטסטית אם הפוליטיקאים שלנו לא היו כל כך גרועים. אז אני אעבור לנושא הבא, והנושא הבא הוא לדעתי נושא מעניין, וזה החרם בארצות הברית על בד לייט. בד לייט זה בירה שמיוצרת על ידי חברת אלכוהול גדולה בשם איינהייזר בוש, ובד לייט עשו טעות שיווק מדהימה. הם לקחו איזושהי דמות מפורסמת בקהילת הטרנסג'נדרים, הפכו אותה, אותה או אותו, אני לא יודע בדיוק מה הפרונאון הנכון כאן, לפרזנטור של בד לייט, ובמקביל מנהלת השיווק של בד לייט התראינה והביעה את הבוז שלה כלפי קהל הלקוחות של בד לייט. קראה להם מין כאלה משהו שאפשר לתרגם כארכי פארכי, בררה. והבררה הזו כנראה א' לא אהבו שקוראים להם בררה, גם לא אהבו את הפרזנטור החדש של בד לייט, שמייצג ערכים מאוד 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 שנים, כנראה מהערכים שהם מאמינים בהם, ויש על בד לייט כבר כמה שבועות חרם מדהים בארצות הברית. כלומר, יש מלא סרטוני וידאו שעולים באינטרנט, שאומרים, נכנסים לסופרמרקט, יש את המדפים של בד לייט, ושל איינהייזר בוש באופן כללי, והם עמוסים, עמוסים, כולל זה שיש על הרצפה ליד המדפים עוד ארגזים ועוד ארגזים, כי אף אחד לא קונה, ואז המדפים של המתחרים של איינהייזר בוש הם פחות או יותר ריקים. ופשוט אף אחד, או כמעט, מעט מאוד אנשים יחסית לממוצע עד לפני חודש קונים את בד לייט ואיינהייזר בוש באופן כללי. אז הנקודה, מה שמעניין בכל הסיפור הזה בעיניי, זה שתמיד אומרים כיצד החברות, העסקים, שולטים בצרכנים, והצרכנים הם הקורבנות, והכוח נמצא אצל החברות, ואנחנו האזרחים, הצרכנים, האזרחים הקטנים כאילו, אנחנו הקורבנות והצד החלש בעולם הקפיטליסטי האכזר, שבו החברות מנצלות אותנו, גונבות מאיתנו, הורגות אותנו, לא יודע מה חברות עושות. וזו לדעתי דוגמה מאוד טובה, דוגמה קלאסית להראות, שבמציאות, בשוק פרטי, בשוק פרטי עם תחרות חופשית, לא שוק ציבורי, לא שוק ממשלתי, לא שוק שבו המדינה מגבילה תחרות על ידי רגולציה, איסורי יבוא ושאר דברים, במגזר הפרטי, בשוק הפרטי, בתנאי תחרות חופשית, האזרח הוא מלך. והחברות הן העבדים שלנו, של המלכים. אנחנו לא מרוצים מאיינהייזר בוש בגלל שהם שמו פרסומת שלא מצאת חן בעינינו, ומספיק אנשים לא אוהבים את זה. החברה נמצאת בצרות, ובאמת איינהייזר בוש פיטרה את ראשי מחלקת השיווק שלה בערך לפני שבוע, מכיוון שנמצאים בצרות צרורות. הדבר הזה יימשך עוד כמה חודשים, והחברה הזו, אני לא מכיר מספיק את הדוחות הכספיים שלה להגיד אם זה יכול להביא אותה או לפשיטת רגל או לקנייה לידי מישהו אחר, אבל זה נראה כמו בעיה קריטית. וזה בעיה קריטית כי הצרכנים, מרצונם החופשי, החליטו שהם לא קונים את המוצר של אותה חברה, ובמקום זה הם קונים מוצרים של החברות המתחרות. ומאחר שזה שוק פרטי, הממשלה לא מגבילה או כמעט לא מגבילה תחרות של בירה, הממשלה לא יכולה לאלץ אזרחים לקנות את הבירה הזו, ולכן החברה או החברות או העסקים במגזר פרטי בתנאי תחרות חופשית, הם העבדים והצרכן הוא המלך. תשבו את זה כמובן למשל למערכת החינוך בארץ. מערכת החינוך בארץ היא מערכת זוועתית, ההישגים ירודים ביותר, יש גם אגב עניינים של אלימות ועוד כל מיני סיפורים במערכת החינוך בישראל. ומה יעשה ההורה שלא מרוצה ממערכת החינוך בישראל? הוא טוב, הוא יכול להגר, אפשר לברוח מכאן, אבל למי שחי כאן ויש לו כאן ילדים, אין לו כל כך ברירה. אחוז בתי הספר הפרטיים בארץ הוא זעום מאוד מאוד, ודה פקטו אין בעצם ברירה. ההורה חייב לשלוח את הילד שלו לבית ספר, שהוא יודע שזה בית ספר גרוע, שהוא יודע שיש שם בעיות של אלימות, שהוא יודע ההורה שהוא צריך להשלים אחרי את זה, את החינוך של הילד שלו דרך שיעורים פרטיים, או דרך דברים מהסוג הזה. אבל ההורה אין ברירה, כי זה לא שוק תחרות חופשית כמו שוק הבירה בארצות הברית, אלא זה שוק חינוך טוטליטרי, מונופוליסטי, של מדינת ישראל ללא אפשרויות בחירה. וזה נקודה אגב מאוד מעניינת מבחינתי, כי כל פעם כשאני מדבר על להפוך את החינוך לחינוך מסוג של תחרות חופשית, לפחות דרך שיטת השוברים, אפשר לחשוב גם על חינוך פרטי לחלוטין ללא מימון ציבורי, אבל בוא נשאר לרגע בתחום של שיטת השוברים. אחד הטיעונים הנגדיים זה, אבל חינוך זה דבר כל כך חשוב, המדינה חייבת לנהל את זה, אי אפשר לתת לחברות פרטיות ואנשי עסקים מושחתים לנהל את החינוך של הילדים. והראייה הזו היא בדיוק הפוכה למציאות. ככל שדבר חשוב יותר, ככל שמוצר או שירות הם חשובים יותר, ככה יותר חשוב שמי שיספק את אותו מוצר או שירות יהיה יצור חברה בשוק הפרטי ולא הממשלה, ובתנאי תחרות חופשית. כי רק חברות פרטיות בתנאי תחרות חופשית יודעים לספק מוצרים ושירותים באיכות גבוהה ובעלות סבירה. כל דבר שהמדינה מספקת, בין אם זה ביטחון ובין אם זה חינוך, זה יהיה באיכות עלובה ובמחירים ובעלויות מנופחות, מכיוון שמדובר במונופול. הממשלה זה מונופול. זה מונופול שעל פי חוק אסור להתחרות בו. לי אסור להקים בית ספר. אסור לי להקים בית ספר, אסור לי בטח להקים בית ספר שיקבל מימון ציבורי, אבל גם בית ספר פרטי בעצם אסור לי להקים, ולכן צריך לדעתי להפוך את כל הצורת ראייה, את כל הצורת חשיבה. כל מה שחשוב, אנחנו רוצים שהשוק הפרטי יספק בתנאי תחרות חופשית. ואת הדברים הכי פחות חשובים, רק אותם אפשר להפקיר בידי המדינה, אבל עדיף לא לתת למדינה לעשות שום דבר, חוץ מהדברים שאולי באמת אין ברירה שהמדינה תעשה. כמו לשמור על הגבולות, כמו משטרה, אם כי גם על זה אפשר להתווכח, כמו אולי פיקוח על מונופולים טבעיים, כמו חברת החשמל, חברת הגז, חברות הגז, חברת המים וכו'. אבל חוץ מזה, אם באמת רוצים מוצרים ושירותים באיכות גבוהה ובמחירים נמוכים, החל מחינוך, דרך דיור וחלה בבננות, עדיף להשאיר את כל זה בידי השוק הפרטי, ולא לתת למדינה להרוס את זה, כפי שמדינת ישראל הורסת את כל הדברים האלה כבר בערך 70 שנה, מה שכמובן מוביל למצב שלנו היום, שמדינת ישראל היא מדינה די בינונית, ושלא יכולה למשוך הגירה, וזה אולי משהו שאני אדבר עליו בפודקאסט הבא, כל הנושאים של ההגירה, כי גם זה נושא מעניין. אז תודה רבה רבה לכל מי שהזין, ואני רוצה להזכיר לכם, זה הפודקאסט היחידי בארץ, עם הפודקאסט הליברלי קלאסי, או הליברטריאני היחידי בארץ. אז כל מי שאוהב את המסר הזה, מוזמן לעשות לייק, מוזמן לעשות שיתוף, בכל פלטפורמה שבה אתם לא שומעים את הפודקאסט הזה, אפשר לעשות את זה. בין אם זה ספוטיפיי, או יוטיוב, או פייסבוק, או טוויטר, whatever. תשתפו, תעשו לייק, תנסו להפיץ את המסר של הפודקאסט הליברלי היחידי בארץ. אז בואו נעצור כאן, תודה רבה, ערב טוב, ונתראה בפרק הבא.